זבחים דף קופיות ב', מתחילים בעזרת השם, דף קופיות א' עמוד ב', במשנה למטה. זה מתחיל בדיוק כמו שצריך. כמו שהיו מקריבים קורבן חטאת בבית המקדש, התהליך הממש שגרתי הוא שאחרי ששוחטים את הקורבן מקבלים את הדם בכמה כלים, כלי אחד, וזה בדיוק מה שקרה. אומרת המשנה, חטאת שקיבל דמה בכוס אחד. עד לכאן זה מצב רגיל. אבל מה? במקום לתת את הנתינה של הדם על המזבח, כמו שהתורה דורשת, לקחו את הדם ונתנו ממנו מחוץ לבית המקדש. מחוץ לעזרה ליתר דיוק. התורה אומרת שזריקה בחוץ חייב. אז זה המקרה הרגיל של זריקה בחוץ, מחוץ לעזרה. אומרת המשנה, אבל אחר כך היה המשך. וחזר ונתן בפנים. הלך ונתן ממה שנשאר מאדם בתוך העזרה. אומרת על זה המשנה מקרה נוסף. בפנים. וחזר ונתן בחוץ, או שהוא המשיך לעשות את הזריקת הדם כמו שצריך, קיבל את הדם, זרק את הדם על המזבח, מה שנשאר מהדם הוא זרק בחוץ, גם במקרה הקודם, שהוא קודם כל זרק בחוץ ואחר כך זרק בפנים, וגם במקרה של עכשיו, שהוא קודם זרק בפנים ואחר כך זרק בחוץ, עצם זה שהזורק לקח מדם של קודשים, שצריך לזרוק אותו בתוך העזרה, על גבי המזבח. הוא הלך ונתן את זה מחוץ לעזרה, הוא חייב חטאת על זריקה בחוץ. טוב, למה באמת חייב שכולו ראוי בפנים? כיוון שכל אדם שבתוך הכוס ראוי להיות בפנים בתוך העזרה. וזה כמו דברי רבי נחמיה, לבקיעים שבינינו, סובר שבאמת במקרה כזה חייב. עכשיו עוברים למקרה קצת שונה מהמקרה הרגיל, שהלך הכהן, קיבל את הדם בשתי כוסות, שתי כלים, כלי אחד, עוד כלי. עכשיו יש לו שתי כלים של דם מקורבן אחד. כלי אחד, אומרת המשנה, קיבל דמה בשתי כוסות קודם כל, נתן שניהם בפנים. כמובן שפטור, המשנה אמרה את זה רק בשביל להביא את כל הסוגי אפשרויות שיש. יש מהמפרשים שרוצים להסביר. זה באמת פשוט. הלך, קיבל את הדם בשתי כלים, נתן משתי הכלים על גבי המזבח. כמובן שהוא לא צריך להיות חייב משום זריקה בחוץ, כי הוא לא זרק בחוץ. טוב. שניהם בחוץ, אם הוא נתן משתי הכלים מחוץ לעזרה, כמובן שהוא יהיה חייב. מה זה משנה כלי אחד, שתי כלים, הוא זרק בחוץ, חייב. אבל החידוש הוא שהוא חייב שתי חטאות. הוא חייב גם על זה שהוא זרק מכלי אחד, וגם על זה שהוא זרק מכלי שני, אם זה היה פעמיים כמובן. עכשיו, מה קורה? יש לו שתי כלים. גיוון. אחד הוא נתן את הדם שלו בפנים, על המזבח כמו שצריך, ואחד הוא נתן את הדם שלו בחוץ, לא כמו שצריך. אז במקרה כזה הוא יהיה פטור. למה? כי ברגע שעם הכלי הראשון, הוא נתן את המתנות הדם של הקורבן כמו שצריך בפנים, הכלי השני נהיה דחוי. ברגע שהוא דחוי, אז זה כבר לא דם שראוי לאוהל מועד, אז גם אם זורקים כזה דם שהוא דחוי מחוץ לעזרה, לא חייבים משום זריקת הדם בחוץ, כי זה לא ראוי לבפנים. תומות, מה קורה אם זה היה סדר הפוך? אחד בחוץ ואחד בפנים. אם קודם כל מכלי אחד, שהוא קיבל את הדם בשתי כלים. אז מכלי הראשון הוא דבר ראשון, דבר ראשון, הלך זרק את הדם בחוץ, מחוץ לעזרה. עם הכלי השני שנשאר, הוא עשה את המתנות של הדם בצורה טובה ביותר. מה הדין? אומרת המשנה, הכל טוב. קודם כל, חייב על החיצון. זה שהוא נתן מהדם בחוץ, הוא חייב משום זריקה בחוץ. זה שהוא נתן בפנים, אז באמת יצא ידי חובה. הפנימי מחפר. זאת אומרת, יוצא פה מקרה, שהוא גם זרק מהדם בחוץ, והוא חייב משום זה שהוא זרק דם בחוץ מחוץ לעזרה שהתורה מחייבת אותו חטאת, אם זה בשוגג, וגם הוא יצא ידי חובה. הקורבן הזה קשר, כי מהכלי השני שלא הוציאו אותו מהעזרה, נתנו את המתנות כמו שצריך. למה הדבר דומה? ישנה מביאה מקרה נוסף שדומה מאוד למקרה של שתי כוסות. הגמרא תבהר מה התכוונו לחדש בזה. למפריש חטאתו ועבדה. אדם נאמר חילל שבת בשוגג, הפריש קורבן חטאת והחטאת נעבדה. בחטאינו ובעוונותינו. מה עושה אותו אדם? לא מאבד השתנות, אלא הפריש קורבן חטאת חדשה. והפריש אחרת תחתיה. ואחר כך נמצאת הראשונה, ועכשיו, והרי שתיהן עומדות. שחט שתיהן בפנים, פטור. כמובן, אם הוא שחט את שתי החטאות בתוך העזרה, פילי פליים, ודאי שהוא פטור. גם פה ההסבר של המפרשים, שרצו להביא את כל סוגי האפשרויות שרק יכולים להיות במשנה, לכן הביאו גם דברים שהם פשוטים, לא צריך, אין פה חידוש לכאורה. שתיהן בחוץ חייב, וגם כאן הוא יהיה חייב, פעמיים, על זה שהוא שחט בחוץ, שתי קורבנות. אבל אם הוא שחט אחת בפנים ואחת בחוץ, אז זאת שהוא שחט בפנים, מעולה. שחט קורבן חטאת בתוך העזרה, נתן את הדם בתוך העזרה, טוב מאוד. אבל את החטאת השנייה, למה שחטת בחוץ? שחט בחוץ, אבל בכל זאת הוא לא חייב. למה? כי השני נחשב עכשיו, הקורבן חטאת הזאת. מי הבעלים שלה? אחד שכבר התכפר, זה נקרא חטאת שנתכפרו בעליה, זה סוג של דחייה מסוימת לקורבן, ולכן בכל מקרה הוא הרי לא הראוי להיקרב על ה... בתוך אוהל מועד, אז גם אם יקריב אותו בחוץ, זה לא נקרא שחיתי חוץ. אחת בחוץ ואחת בפנים. שחט קורבן אחד מחוץ לעזרה, משתי החטאות האלה, ואחת בפנים. מה ההלכה? חייב על החיצונה, שחט אותה בחוץ והיא הייתה ראויה לקורבן חטאת, והפנימית מחפרת. קורבן הפנימי, השני שהקריבו קורבן חטאת, הוא זה שמחפר על היהודי שצריך את הכפרה בחטאת. כשם שדמה פותרת בשרה, כמו שכשזורקים דם של קודשי קודשים, אז באותו רגע הבשר של הקורבן אין בו יותר דין מעילה. אדם שנהנה מהבשר של הקורבן אחרי שזרקו את הדם של הקודשי קודשים, הוא לא חייב משום מעילה. הרי מה זה מעילה? אדם נהנה מדבר ששייך לבורא עולם, קודשי גבוה. מתי זה היה שייך לבורא עולם, קודשי קודשים? באותו רגע שהבן אדם בא ואמר, הרי זו חטאת, הרי זו עולה, הרי זו אשם, באותו רגע היא הפכה להיות ממון גבוה. מי שרק נשען על זה נהנה, חייב משום מעילה. מה הוא חייב? זה נושא בפני עצמו, יש מסכת שלמה שנקראת מסכת מעילה. אבל הוא נקרא מועל, הוא חייב משום מעילה. אבל ברגע ששחטו את הקורבן חטאת עולה שם, קודשי קודשים, באותו רגע הבשר, לא האמורים, הבשר, מה עושים איתו? הוא נאכל לכהנים. אז זה כבר לא קודשי השם, כהנים זכו משולחן גבוה כבר. עכשיו מי שנהנה מזה לא חייב משום מעילה. אז כמו שהאדם מתיר את הבשר, של הקודשי קודשים משום מעילה, כך היא, כששוחטים שתי קורבנות חטאת, וזרקו דם של אחת מהחטאות בפנים, פותרת את בשר חברתה מדין מעילה. למה? כיוון שזרקו את הדם של אחת החטאות, החטאת הראשונה, אז החטאת השנייה כבר נקראת חטאת שכיפרו בעליה. אז אם אדם יהנה מהחטאת השנייה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם קיבלו את הדם של קורבן חטאת בכוס אחד, והלכו וזרקו את הדם בחוץ, זה נקרא זריקה בחוץ חייב, ואחר כך בפנים, למדנו שהוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, בישלמה בחוץ וחזר ונתן בפנים חייב, שכולו ראוי להיות בפנים. הרי מה היה צריכים לעשות עם דם של קורבן חטאת שהתקבל בכוס אחד? את כל העבודה שלא היה צריכים לעשות בתוך העזרה. אז אם עכשיו עשו חלק מהעבודה בחוץ, חייבים משום זריקה בחוץ. אלא, אבל בפנים ואילן בחוץ, אם אחד הלך עשה זריקת אדם, כל המתנות שהתורה מצווה, או על כל פנים אפילו מתנה אחת שהיא מעכבת בקודשי, בחטאות חיצוניות, אז מה שנשאר זה כבר שיריים. שיריים, זה לא מעכב, אז למה אם אדם זורק את אדם הזה בחוץ, הוא חייב משום זריקה בחוץ? שיריים נינו, אומרת הגמרא נכון, זה באמת שיריים, אבל אתה יודע לפי מי הולך את המשנה שלנו? המאני רבי נחמיה ידע אמר, רבי נחמיה ידע אמר שירא אדם שיקריבן בחוץ חייב. זה שיריים נכון, אבל רבי נחמיה סבר ששירא אדם שיקריבן בחוץ חייב. רבי נחמיה? המשנה הזאת? היא רבי נחמיה, אימא סייפה. עכשיו תסביר לי, את הסייפה של המשנה לפי דעת רבי נחמיה. זה לא מסתדר עם רבי נחמיה. בוא נראה את הסייפה. קיבל דמה בשני כוסות. קיבל דמה בשני כוסות. אומרת המשנה, ברגע שהוא נתן את שניהם בפנים, מעולה, פטור. כמובן שהוא פטור. שניהם בחוץ, חייב. כמובן שחייב. נתן שניהם בחוץ. זריקה בחוץ. אחד בפנים ואחד בחוץ, פטור. מה היה פה? שתי כוסות. כוס אחת נתנו על המזבח בפנים, כוס שנייה שפכו בחוץ. מה הייתי אמור לעשות עם הכוס השנייה? לשפוך אותה על שערי אדם, על יסוד המזבח. והלך אחד וזרק את זה בחוץ. נו, לכפיר רבי נחמיה, שירי אדם, מי שזורק אותם בחוץ חייב. נו, אז למה פה כתוב שעל הדם של הכוס השני, אחרי שבכוס הראשון נתנו את הדם בפנים, את הכוס השני שזרקו בחוץ יהיו פטורים? הרי זה מעכב. אומרת הגמרא, סייפה, התהן, זהו, עוד פעם, פטור. ואמר רבי נחמיה, שירי אדם שיקריבם בחוץ חייב, אז למה כתוב פה פטור? אז בירה הגמרא, סייפה, הטען לתנא קמא. תנא קמא דרבי אלעזר ברבי שמעון דאמר, כוס עושה דיחוי לחברו. ולך לפי הדעת, תנא קמא של רבי אלעזר ברבי שמעון, הדעה של התנא קמא הזה, שברגע שאתה לוקח כוס אחת, אחרי שקיבלו את אדם בשתי כוסות, ואיתה אתה נותן את המתנות, אתה בעצם בידיים דוחה את הכוס השנייה, ואתה אומר, הכוס השנייה דחויה, היא לא ראויה יותר לפתח אוהל מועד, ולא משנה לי כעת איפה תזרוק את הכוס השנייה, גם בחוץ זה לא יהיה חייב משום קודשים בחוץ. העיקר שאת הכוס הראשונה, איתה אתה עושה את כל העבודות, באמת בא גם שערי הדם יעקבו, אבל הכוס השנייה היא כבר דחויה, ולכן אם זורקים את הדם שלה בחוץ, פטורים. ופה אנחנו מגיעים למה הדבר דומה. למה הדבר דומה? למדנו במשנה, הדין הזה של שתי כוסות, למפריש חטאתו ועבדה, והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. שואלת הגמרא, למה הדבר דומה? למה לי? זאת אומרת, מה אני לומד בעצם משתי כוסות לשתי חטאות? אומרת הגמרא, המאני רבי היא. אתה יודע לפי מי הולכת פה המשנה הזאת? לפי דעת רבי. מה אומר רבי? דאמר, עבודה בשעת הפרשה מתה. מה זאת אומרת? אחד הלך והפריש קורבן חטאת. בסדר? הקורבן חטאת נאבדה. בסדר? הלכו והפרישו קורבן חטאת אחרת. ברגע שמצאו את החטאת, שהפרישו חטאת אחרת, מצאו את החטאת הראשונה בחזרה, יש פה שתי חטאות. סובר רבי שלמרות שעכשיו אני יכול להקריב את החטאת, למרות שאני יכול עכשיו להקריב את החטאת העבודה, אני יכול להקריב את החטאת השנייה, אבל ברגע שהיא נאבדה, אפילו אם רק הפרשתי את החטאת השנייה, החטאת השנייה שהפרשתי, אני מקריב אותה בתור קורבן חטאת, ואת השנייה אני לא יכול להקריב קורבן, היא לא ראויה לפתח אוהל מועד, אלא הדין שלה שהיא צריכה למות. אז אם כן, כי אי אפשר להקריב אותה בתור קורבן. אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שהחטאת השנייה היא דחויה למעשה מפתח אוהל מועד. ואחי כאמר, תמה דעבדה. דווקא בגלל שהחטאת הראשונה נאבדה, ולכן אם כן היא הפכה להיות דחויה, וברגע שמקריבים אותה בחוץ יהיו פטורים כי היא כבר דחויה. אבל היפריש שתי חטאות לאחריות, אבל מה קורה אם אדם הלך מלכתחילה והפריש? חילל שבת בשוגג, וואה, מה עשיתי? הדלקתי אש בשבת? אוי ואבוי, צריך להביא קורבן חטאת. הלך הקריב שתי חטאות עם כל הלב, שיהיה, אם אחת תאבד, מה שרק לא יהיה, יהיה את השנייה. במקרה הזה, כשמקריבים אחת מהם, השנייה היא לא דחויה, כי הפרישו אותם יחד. אלא מה הדין שלה? שולחים אותה למראה ברגע שיהיה למום נפדה אותה, ובכסף נקנה קורבן עולה. אז אם כן, במקרה של שתי חטאות שהפרישו אותם יחד, אז אנחנו לא נאמר שברגע שהקריבו אחד בפנים, אז השני נחשב חטאת שכיפרו בעליה, ואם הקריבו אותה בחוץ יהיו פטורים. מה פתאום? במקרה הזה יהיה חייב גם בחוץ. זה מה שאנחנו לומדים משתי כוסות. מה שלומדים משתי כוסות זה רק במקרה שבאמת הפרישו חטאת אחת והיא נאבדה. ברגע שהיא נאבדה, זה נחשב כמו שתי כוסות שכוס אחד נהיה דחוי ברגע שלקחו כוס אחת. אבל במקרה שהפרישו שתי חטאות יחד, זה לא דומה למקרה של שתי כוסות, אלא פה שתי החטאות יש להם קדושה, וגם אם הקריבו קורבן אחד, את הקורבן השני לא דוחים, אלא גם הוא יש לו דין שאסור לשחוט אותו מחוץ לעזרה, ואם שחטו אותו בחוץ חייבים. וזה מה שהגמרא ממשיכה ואומרת, ההפריש שתי חטאות לאחריות חד המיני הוא, מעיקרה עולה היא, כשאדם מפריש שתי חטאות בשביל שיהיה לו אחריות דיינו, כמו שאדם קונה שעון עם אחריות, שאם שעון אחד ישבר ייתנו לו שעון חדש, אם החטאת אחת ייפסל יביאו לו חטאת אחרת, אז הפריש שתיהם לאחריות. מקרה כזה, חד המיני הוא אחת מהם מעיקרה בשביל קורבן עולמה, אתה לא ידעת שכנראה 90% שהחטאת השנייה לא יקרה לשום בעיה, ואז יהיה לך פה שתי קורבנות. לשמה הפרשת שתי קורבנות, אחד לחטאת והשני, אם בעזרת השם הכל ילך כשורה וחטאת אחת גם כן תהיה בסדר, אז החטאת השנייה תהיה מיועדת לקורבן עולה. כי הרי מה נעשה? ניתן לה לחכות עד שיהיה בה איזשהו מום, ואז נפדה אותה, בכסף שנקבל נקנה קורבן עולה. אז אם כן יש גם בשנייה הקדושה. וכדי רב הוא נאמר רב, דאמר רב הוא נאמר רב, השם שניתק לראייה, קורבן השם, שניתקו אותו ואמרו, תשמע, השם הזה, לא הולכים להקריב אותו בתור קורבן השם. הוא חייב ללכת לראות בעדר, במראה, כשיהיה לו מום תדבר איתי, ואז נפדה אותו בכסף, ובכסף שנקבל נקנה קורבן עולה. אבל מה קורה אם בן אדם אין לו סבלנות? אנשים אין להם סבלנות, שחוט אותו ישר. הלך ושחט אותו סתם. במקום לשלוח את האשם הזה לעדר, שיקבל איזה מום או משהו, הלך שחט אותו בצורה מיידית. מה הדין שלו? הוא קשר בתור קורבן עולה. כלפי הדעה הזאת על כל פנים. אז אם כן, אנחנו רואים אבל על כל פנים, למה באמת אשם ששחטו אותו סתם הוא הופך להיות קורבן עולה? כי למעשה, כשאנחנו אומרים שקורבן אחד אנחנו מקריבים והשני יראה עד שיסתאב, עד שיהיה בו מום, אז מה קורה עם כזה קורבן? הוא מיועד בעצם לקורבן עולה במילים אחרות. מה נעשה עם הקורבן הזה כשיהיה לו מום? נפדה אותו, בכסף נקנה קורבן עולה, הבן אדם הזה ישר יקריב אותו בתור קורבן עולה. זה יהיה קשר. אותו דבר גם לגבי קורבן חטאת. החטאת השנייה שמיועדת לראות בעדר עד שיהיה בו מום, נפדה אותה, בכסף נקנה קורבן עולה חדש. אז למעשה הוא מיועד לקורבן עולה, אז הוא לא דחוי. ולכן גם השני, אם שחטו אותו בחוץ, יהיו חייבים. שעוד הגמרא, רגע, הכל טוב. אבל יש לי פה רק בעיה אחת. פרקטית, קורבן חטאת לא יכולה להפך להיות קורבן עולה. למה? בגלל שחטאת זה נקבה ועולה זה זכר. אומרת הגמרא מדמי, אשם מסתדר טוב מאוד. ממש מתלבש. היה אשם, הפך להיות עולה, שתיהם זה זכר. אשם זכר ועולה זכר, אבל חטאת נקבה היא. אז אם כן, איך אפשר להגיד שהיא מיועדת להיות קורבן עולה? ואז נגיד שגם החטאת השני, או השנייה, גם כן יש בה, היא גם ראויה לאוהל מועד, ואם שחטו אותה בחוץ יהיו חייבים. הרי היא נקבה והיא לא ראויה להיות קורבן עולה. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא מיוסטיניה, מדובר פה בשעיר נשיא, שהוא מביא זכר. הנשיא כשהוא חוטא, מלך כשחוטא הוא מביא זכר. מביא זכר, אז אם כן, את אותו שעיר אפשר להקריב גם לקורבן עולה. ואז באמת, זה התחלף, ברגע שאדם הפריש, הוא מלך, אחרי הכל מלך, או נשיא זה מלך. מלך הולך ומפריש שתי שעירים, ככה שיהיה בלארג' כמו שקוראים לזה. אם אחד מהם ייפסל, השני יהיה טוב. נו, האחד באמת לא נפסל, מה יהיה עם השני עכשיו? הוא מיועד להיות קורבן עולה. זה בסדר גמור, שחטו אותו לשם עולה. לפני שעבר התהליך, יקבל מום, יפדו אותו, אז שחטו אותו ישר, סתם. אז הופך להיות קורבן עולה. וזה יכול להיות, עוד פעם, זה יכול להיות גם בחטאת. מלך שחייב שעיר נשיא, חטאת של נשיא, של מלך, אז העולה, החטאת השנייה שלו, מיועדת להיות קורבן עולה. ועל זה באמת אנחנו אומרים, שבמקרה של שתי חטאות לאחריות של אותו מלך, שהביא שתי שעירים, שאחד מהם יהיה לאחריות, אם האחד מהם יקרה לו איזשהו נזק, זה לא דומה אבל למקרה של שתי כוסות. למה? כי כאן גם במקרה שאחד מהם ישחט כמו שצריך, והקרבה שלו תהיה קשרה, השני לא נהיה דחוי. זה לא כמו כל חטאת שמתו בעליה. והוא כן, אם יקרב אותו בחוץ, יהיו חייבים. וזה מה שהמשנה אומרת, למה הדבר דומה? שתי כוסות דומה רק למקרה של אדם שהפריש חטאת אחת ונאבדה, והפריש חטאת אחרת, אז באמת זה דומה למקרה של שתי כוסות. כי אז באמת החטאת השנייה נהיית דחויה והם מקריבים אותה בחוץ פטורים. הדרן הלך, שעה טובה, פרק 13, לומר וכן להאמין. זכינו ברוך השם לסיים את הפרק ה-13 שמסכת צבחים. ועכשיו ברגעים האלה אנחנו נכנסים לפרק האחרון, מסכת צבחים. למעשה יש פה משנה אחת, על תחילת הגמרא, אולי מרוב ההשתוקקות של הגמרא, כבר לסיים את המסכת, הביאו את כל המשניות ברצף עד סוף הפרק, ורק אחר כך הגמרא מפרשת את זה. ואנחנו עכשיו, ברוך השם, כבר מתחילים להרגיש את הטעם המתוק של השלמות, של סיום המסכת, מסכת צבחים. פרת חטאת, ככה מתחיל הפרק האחרון של מסכת צבחים, פרק 14. וזה באמת השם של הפרק. פרה אדומה. פרה שמחפרת, מטהרת, מטומאת מת. היו בדרך כלל עושים לה כזה מין גומה מיוחדת, שם היו עושים את כל העבודה שלה, בהר הזיתים, לא בבית המקדש. מול בית המקדש. ששרפה חוץ מגתה. במקום לשרוף את הפרה האדומה בתוך הגומה המיוחדת שיעדו לה, שרפו אותה בחוץ. האם זה נקרא שחוטי חוץ? לא. אותו דבר, וכן שעיר המשתלח. אחד מהדברים הססגוניים של יום כיפור זה הגורלות שעושים. בתוך ארגז קופסה מיוחדת, הכהן גדול מכניס את שתי הידיים, ומוציא שתי גורלות, אחד מהם כתוב עליו להשם, אחד כתוב עליו להזזל. השעיר אשר עלה עליו להשם, זה השעיר להשם, ואשר עלה עליו הגורל להזזל, יועמד חי, לשלח אותו ביד איש איתי, המדברה, להזזל. אותו שעיר להזזל, הוא ראוי לפתחו אל מועד? לא. הלך אדם, שחט אותו, בירושלים, במקום לזרוק אותו להזזל. האם זה נקרא שחוטי חוץ? גם כן לא. וכן, שעיר המשתלח שהקריב, שחט אותו בחוץ, בשתי המקרים האלה פטור שנאמר, ולפתחו אל מועד, לא הביאו. כל שאין ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, אין חייבין עליו. קורבן, כדי להתחייב עליו משום שחוטי חוץ, זה דווקא קורבן שאמור להיות בפנים, אבל קורבן שבכלל לא אמורים להקריב אותו בפנים, לא חייבים עליו משום שחוטי חוץ. עוד מקרים. הרובע. פה מדברים על רשימה של קורבנות שלא יכולים להיות קורבנות. הגמרא תדון בדיוק איך הקורבנות האלה בכלל קיבלו קדושה, אולי כל העניין הזה, אבל לכל פנים, עובדה. קורבן שהוא הוקדש מאחד מסוגי הקורבנות שלא ראויים להיות קורבנות, מלכתחילה, כמו רובע, בהמה שעשתה דבר איסור, והנרבה, בהמה שעשו בה דבר איסור, והמוקצה, בהמה שידעו אותה להקריב לפני עבודה זרה, ונאבד, עשו אותה בעצמו עבודה זרה. והמחיר, זה בהמה ששילמו איתה בשביל לקנות כלב, והאתנן, שילמו את הבהמה הזאת בשביל לרצות לדבר עבירה. והכיליים, לקחו בהמה שלמעשה נולדה מאבא ואמא, משתי מינים. והטרפה, שיש בה מום שהוא לא נותן לה לחיות. והיוצא דופן, נולדה בניתוח. שיקריבן בחוץ פטור, שנאמר, ולפני משכן השם, כל שאין ראוי לבוא לפני משכן השם, אין חייבין עליו, וכל הקורבנות האלה תחויים מהמשכן של השם, ולכן אדם שמקריב אותם בחוץ, לא חייב עליהם משום שחוטי חוץ. בעלי מומין, קורבן שיש בו מום, בין מומין קבועין, בין בעלי מומים קבועים, בין בעלי מומים עוברים, שזה אמור להירפא, שהקריבן בחוץ, פטור. למה הוא פטור? כיוון שזה לא ראוי לפני משכן השם, זה לא ראוי להיות קורבן. רבי שמעון אומר, תלוי איזה מום. בעלי מומין קבועין, אני מסכים איתך, פטור. אבל בעלי מומין עוברין, שימו לב, רבי שמעון פה בכמה עניינים הולך בצורה עקבית. בעלי מומין עוברים, לדעתי חייב ולא תעשה, מכיוון שתכף הוא יהיה כן ראוי, ולכן חייבים עליו במצוות לא תעשה, אם יקריב אותו מחוץ לעזרה. תורין שלא הגיע זמנן, דהיינו, הזכר של היונה, יהיו כאלה שיקראו לו יון, תורה זה נקרא תור, שעוד לא הגיע זמנו, הוא עוד לא, לא עבר את גיל הטיפש עשרה, כאילו עוד לא, הוא לא נחשב תור עדיין, הוא לא גדול. הסימן לדעת על תור שהוא כבר גדול זה הכנפיים צהובות. זאת אומרת, הצוואר, הנוצות שיש לה היונה בצוואר נהיו צהובות, הצעיבו, מה פה שלא נהיה צהוב אף פעם, עם גוון צהבהב כזה. אז הוא נקרא שהגיע זמנו, אבל עד שהגיע זמנם, מי שהקריב יונה בחוץ, אז תכף נראה, שהקריבן בחוץ, ובני יונה שעבר זמנה, בני יונה זה גוזלים. גוזלים זה רק כשהם קטנים קטנים, אבל כשכבר נהיו קצת גדולים, עבר זמנם, התחיל להיות להם צהוב בנוצות של הצוואר, התחיל הצהיבות שלהם, אז הם כבר עבר זמנה מלהיות גוזלים, הם עדיין לא הגיעו לזמן שהם תורים, אז בשתי המקרים האלה, שיקריבן בחוץ פטור, רבי שמעון כמובן הולך עם אותה גישה, רבי שמעון אומר, בני יונה שכבר עבר זמנן, אם אדם הקריב אותם בחוץ פטור באמת, כי בני יונה הם כבר לא יהיו, הם כבר לא יהיו גוזלים יותר, אבל ותורים, דיינו יון, יונה בזכר, שלא הגיע עדיין זמנן, אבל תכף הגיע זמנם, אז לכן חייב ולא תעשה. ממקביל לבעלי מום עובר, שתכף הם כן יהיו ראויים. מקרה נוסף, אותו ואת בנו, התורה אוסרת עלינו ביום אחד לשחוט את ההורה ואת הבן, קורבנות. אבל מחר כן אפשר להקריב את הבן. אבל אותו ואת בנו, אם אדם הקריב אותו ואת בנו, זאת אומרת, הקריבו את האבא והלך הקריב את הבן באותו יום. הוא מחוסר זמן, כוונה שעוד לא הגיע הזמן של הבעלים למשל להביא את הקורבן, או שלא הגיע עדיין הזמן של הקורבן, פטור. כי זה עדיין לא קורבן ראוי לאוהל מועד. רבי שמעון גם פה כמובן אומר, הרי זה בלא תעשה. למה? רבי שמעון מביא פה את הכלל שיש לו בכל שלושת המקרים שהבאנו. שרבי שמעון אומר, כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה, ואין בו קראת. קראת באמת של אדם שמקריב קורבן בחוץ, אין לאחד שמקריב קורבן שכעת עדיין לא הגיע זמנו. אבל לא תעשה יש כן. וחכמים אומרים, כל שאין בו קראת, אין בו גם כן לא תעשה. מחוסר זמן. שאמרנו, זה בין בגופו, שהקורבן עדיין לא עבר שבעה ימים מאז שהוא נולד, עדיין לא רצוי לקורבן, בין בבעליו, כלומר, אדם צריך להביא קורבן ביום השמיני לטהרתו. שבעה ימים טהרה, ביום השמיני הוא מביא קורבן, עדיין לא הגיע היום השמיני, זה מחוסר זמן בבעלים, זה הכוונה מחוסר זמן. איזה מחוסר זמן בבעליו? יש הרי ארבע אנשים תמיעים שצריכים להביא בסוף תהליך הטהרה שלהם קורבן. מי אלה? עזב ועזבה והיולדת והמצורה. שהקריבו חטאתם והאשמם בחוץ, פטורים, אם זה היה לפני הזמן. עולותיהם ושלמיהם בחוץ חייבים. למה? הרי זה גם כן מחוסר זמן. התשובה היא כי את שתי הקורבנות האלה אפשר להביא סתם בתור נדבה. יום אחד קמתי בבוקר, היי ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. בא לי להקריב לך קורבן. איזה קורבן בא לך? בא לי על עולה היום. הולך, מקריב קורבן עולה לשם השם. איזה נחת רוח אני עושה לקדוש ברוך הוא עם הקורבן עולה הזאת, אבל זה לא צריך להגיע דווקא בגלל שהיה אדם מצורע או שום דבר, בתור נדר, בתור נדבה. לכן גם פה כשאדם מביא את זה בתור מצורע, אבל הוא יכול להביא את זה בתור נדבה, בתור נדבה, לכן זה קשר. זהו, זה לגבי העניין של עולה ושלמים. אם יקריבו בחוץ, חייבים. המעלה מבשר חטאת, מבשר אשם, מבשר קודשי קודשים, שזה מוסיף סך הכל קורבן אחד, שזה למעשה שעיר עצרת, לפי מה שאנחנו יודעים, זה כבשי, לא שעיר, כבשי עצרת. ששלושת הקורבנות האלה אוכלים רק את הכהנים אוכלים את הבשר של הקורבן. את האמורים על המזבח ואת הבשר נאכל רק לכהנים. ככה כל פעמים לפי מה שידוע, הקורבנות האלה קודשי קודשים, הבשר שלהם נאכל לכהנים. אדם שמקטיר את הבשר הזה, במקום לתת את זה לכהנים לאכול, מקטיר את זה בחוץ. או מבשר קודשים קלים שזה נאכל לכל יהודי בתוך ירושלים, טהור כמובן. הוא מותר העומר. יש מנחה שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח. ספירת העומר מתחיל מאותו יום. היום מביאים מנחה להשם, מנחת העומר. אז כמו כל מנחה, מביאים את זה לבית מקדש. הכהנים מלוא הקומץ מקטירים על המזבח, ומה שנשאר למי? לכהנים. אז לקחו את המותר של המנחה, של העומר, הקטירו בחוץ. מקרה נוסף. שתי הלחם. כבר מצווה של חג השבועות הגענו. היום מביאים יחד עם הכבשי עצרת, כבשים של חג השבועות, היום מביאים גם כן שתי לחמים. שתי הלחם גם כן היה נאכל לכהנים. ולחם הפנים, שזה היום מביאים כל שבוע, מניחים על השולחן, בית המקדש, שתי שורות בגובה. גם היה נאכל לכהנים. שירי מנחות, כל מנחה ומנחה שישראל מביא, אז את הקומץ הכהן היה מקטיר על המזבח, מה שנשאר מהמנחה היו מחלקים לכהנים. והיוצק, יוצק שמן על המנחה, חלק מהמנחות שהיו מביאים, היו גם יוצקים שמן, שופכים קצת שמן על המנחה, אדם יצק שמן בחוץ. והפוטט במנחות שהיו אופים אותם בתנור, היו אחרי האפייה מפררים אותם, עושים אותם פתיתים. ואחר כך היו מכניסים את היד ושמכניס קומץ. אדם עשה את זה בחוץ. והבולל, אדם שבולל שמן, והמולח, שאדם שם מלח על הקורבן, והמניף, חלק מהקורבנות היו מניפים את החלק של הכהנים, או בכלל היו מניפים חלק מהקורבן, או קודשים מסוימים בבית המקדש. והמגיש, אדם שמגיש מנחה בתוך כלי שרת, למזבח, והמסדר את השולחן, שם לחם הפנים על השולחן. והמטיב את הנרות, גם שמסדר את הנרות של המנורה. והקומץ, לוקח מהמנחה מלא קומצו. והמקבל דמים בחוץ, בכל המקרים האלה הוא יהיה פטור, כי אין את הלשון של להקטיר. אומר דווקא דברים שהם הקטרה, הדברים האלה הם לא עניינים של הקטרה, אז לא חייבים עליהם בחוץ. וכל הרשימה שהבאנו, ואין חייבין עליו לא משום זרות, אם אחד שהוא לא כהן עשה את העבודות האלו הוא לא חייב משום זר, ולא משום טומאה, אם כהן עשה את זה בטומאה הוא לא חייב, ולא משום מחוסר בגדים אם הוא לא לבש את בגדי הכהונה או את כל בגדי הכהונה הוא לא חייב אם הוא עשה את העבודות האלה בלי כל בגדי הכהונה, ולא משום רחוץ ידיים, שלא רחוץ ידיים ורגליים, אם הוא לא רחץ את ידיו ואת רגליו מהכיור לפני שהוא עשה את העבודות האלה הוא לא חייב מיטה. זהו. עכשיו עוברת המשנה לנושא אחר, העניין של הבמות. הרי בהיסטוריה הנפלאה שלנו היה תקופה שעם ישראל הקריבו קורבן במשכן, קורבנות במשכן. היה תקופה שעם ישראל היו מקריבים קורבנות מאז שעלו לארץ ישראל, עוד ככה. כשבנו את המשכן, זה היה פעם ראשונה שהיה לעם ישראל מקום מיוחד להקריב שם קורבנות, ואז נאסרו הבמות, לפי מה שנגיד עכשיו, נאסרו הבמות, היה אפשר להקריב קורבנות רק במשכן. נכנסו לארץ ישראל, העבירו את המשכן למקום שנקרא גילגל. שם המשכן היה 7 שנים שכבשו את ארץ ישראל, עוד 7 שנים שלקח לחלק את ארץ ישראל לכל השבטים. 14 שנה זה היה בגילגל, אחר כך זה עבר לשילו הידוע, שם זה היה 369 שנים. אחרי שזה נחרב משכן שילו, כידוע בסיפור העצוב עם אלי הכהן, שנשבע ארון האלוקים, איבד את שתי בניו, חופני ופנחס, הוא נפל כשהוא שמע את הבשורה הנוראה הזאת על ה... שבי של ארון ברית השם, והוא נפטר במקום. מאז בטלה המשכן שלו, העבירו את המשכן לנוב, עד ששם בסיפור העצוב ששאול הרג את נוב עיר הכהנים, שאנחנו יודעים שחשד בהם שמורדים במלכות, ואז זה עבר לגבעון. לנוב וגבעון זה היה עוד 57 שנים. זה היה תקופות פחות או יותר עד שהוא נבנה בית המקדש, ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ו... היה בית ראשון, אחר כך היה 70 שנה של גלות, אחר כך בית שני, ואחר כך אנחנו נמצאים היום כבר קרוב ל-2000 שנות גלות, שנזכה בעזרת השם להמשך של הסיפור, שזה בבניין בית השלישי. אז היה תקופות בתוך ההיסטוריה שהיה מותר להקריב קורבנות. אדם היה בונה לעצמו בחצר במה פרטית, שם היה מקריב קורבנות יחיד. היו תקופות שהיה אסור במות. אז על הנושא הזה משנה מדברת. עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות. לפני שהקימו משכן במדבר, היה אפשר לכל יהודי להקריב קורבן בבמה פרטית. ועבודה, מי היה עושה את העבודה? לא הכהנים. בבחורות, בחור של כל משפחה היה מקריב קורבנות. ומי שהוקם המשכן, נאסרו הבמות, מי עכשיו מקריבים רק במשכן, והעבודה רק נעשית בכהנים, על ידי כהנים. קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. מאז שהוקם המשכן, היה מותר לאכול קורבנות קודשי קודשים כמו חטאת ואשם, דווקא בתוך המחיצות של המשכן. וקודשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל. באו לגלגל, אחרי שברוך השם נכנסו לארץ ישראל, אז המשכן היה, כמו שאמרנו, בגלגל. אותרו הבמות. בנוסף לבמת ציבור שהייתה בגלגל, היה כל אחד יכול להקריב בבמה שהוא עשה לעצמו בחצר. קודשי קודשים היו נאכלים לפנים מן הקלעים של הגלגל. וקודשים קלים היו נאכלים בכל מקום. באו לשילו, אחרי 14 שנים, נאסרו הבמות. בשילו לא היה שם תקרה, היה רק קירות. ומה היה בגג? אלא בית אבנים בלבד, מלמטה. והיריות של המשכן היו מלמעלה. מעל המשכן שלו היה את היריות של המשכן של משה רבינו. זה היה הגג. והיא הייתה מנוחה. כתוב לו, באתם מדעת אל המנוחה ואל הנחלה. אז משכן שלו זה מה שתורה מרמזת במילה מנוחה. מנוחה. 369 שנים, זה מספר לא מבוטל. קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הקלעים. כשהיה המשכן שלו, איפה היו אוכלים קודשי קודשים? בתוך המחיצות של המשכן. וקודשים קלים, ומעשר שני, שזה פירות שאדם צריך לאכול דווקא בירושלים, אבל עכשיו המשכן נמצא בשילו, איפה הם היו נאכלים? בכל הרועה. אתה רואה שם את משכן שילו, אתה רואה? אם אתה רואה את משכן שילו ממקום שאתה עכשיו נמצא, אתה יכול לאכול קודשים קלים או מעשר שני. אבל רחוק יותר כבר אי אפשר. באו לנוב וגבעון, אחרי שנחרב משכן שילו, הקימו את המשכן בנוב. אחר כך בגבעון, שם זה היה 57 שנים. אותרו הבמות. אותרו הבמות, אפשר חזרה בנוסף להקרבה של קורבנות ציבור בבמה, שהייתה בנוב ובגבעון, היה אפשר לעשות במות יחיד בכל רחבי הארץ. קודשי קודשים היו נחלים לפנים מן הקלעים בנוב ובגבעון. קודשים קלים בכל ערי ישראל. איפה שאתה רוצה, אתה מקריב הרי קורבנות בבמה, אז אתה יכול לאכול קודשים קלים בכל ערי ישראל. באו לירושלים, שם היה מכון לשבטך עולמים, שם כבר נאסרו הבמות וזהו, ולא הייתה להן היתר, זהו. וזה מה שתורה אומרת, כאילו באתם מדעת אל המנוחה ואל הנחלה, היא הייתה נחלה. קודשי קודשים היו נאכלים לפנים מן הקלעים, בתוך העזרה. קודשים קלים היו ומעשר שני נאכלים לפנים מן החומה של ירושלים, זהו. עכשיו, מכיוון שהיו תקופות שהיה מותר להקריב קורבנות בבמה, ותקופות שאסור. מה קורה אדם הקדיש קודשי קודשים? כל הקודשים שהקדישן בשעת איסור הבמות, והקריבן מחוץ לעזרה, גם זה בשעת איסור הבמות, מבחוץ, הרי אלו בעשה, ובמצוות לא תעשה, ובקרת. מחייבים עליו קרת. למה? זה נקרא שחוטי חוץ לכל דבר בעניין, כי הוא גם הקדיש את זה כשהיה אסור לו להקריב בבמה, וגם הקריב את זה כשהיה אסור לו להקריב בבמה. אז מה זה אומר? זה אומר שצריך להקריב את כל הקורבנות עכשיו בתוך העזרה. אז אם יקריב את זה בחוץ, הוא יהיה חייב, יעשה, לא תעשה וקרת. מה קורה אם היה פה שילוב? הקדישן בשעת היתר הבמות. כשהוא הקדיש את הקורבן, היה מותר להקריב קורבן בבמה, אז אין גבולות איפה צריך להקריב את הקורבן. והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ, אז הוא עושה הקרבה בחוץ, אבל כשאני הקדשתי את הקורבן, היה מותר לי להקריב את זה בחוץ, אז מה, למה אם עכשיו נאסרו הבמות? זה נאסר אחרי שכבר הקדשתי את הקורבן. אז במקרה הזה הרי אלו בעשה, על זה שהוא לא הקריב את זה בזמן, הוא עיכב את הקרבה, יש מצוות עשה להקריב את הקורבן כמה שיותר מהר, אז הוא עובר על עשה על זה שהוא לא הקריב את זה מוקדם בתוך העזרה, אבל הרי לו בעשה ולא תעשה, ואין חייבין עליהן קראת. אבל קראת לא יהיו חייבים. הקדישם בשעת איסור הבמות והקריבם בשעת אתר הבמות. מה קורה אם זה היה הפוך? הוא הקדיש את הקורבן כשהיה אסור הבמות. למשל כשהמשכן היה קיים. והוא הקריב את זה בזמן שכבר אותרו הבמות כשנכנסו לארץ בנו וגבעון. הוא הקריב את זה בחוץ. מה הוא יחייב אז? הרי אלו בעשה על זה שהוא יקב את ההקרבה בפנים. ואין בהן לא תעשה. הוא לא חייב משום מצוות לא תעשה. ואלו קדשים קרבים במשכן גם כשמותר להקריב קורבנות בבמה, אבל את הקורבנות הבאים צריכים להקריב דווקא במשכן. קודשים שהוקדשו למשכן. איזה? קודשי, קורבנות ציבור, הם קרבים במשכן. קורבנות ציבור היו צריכים להקריב דווקא במשכן. בבמת יחיד היה אפשר להקריב רק קורבנות יחיד. וקורבנות היחיד, את הם הקריבים בבמה, במת יחיד. סתם ככה קורבן יחיד, הקדיש אותו לשם שהוא יקרב בבמה. קורבנות היחיד שהוקדשו במיוחד למשכן, אז צריך להקריב אותם לכתחילה, יקריב אותם במשכן, בדיעבד, ואם יקרבם בבמה, יהיה פטור. למה? כי זה, הוא יקדיש אותם סתם. ומה בין במת יחיד לבמת ציבור? מה באמת ההבדל ההלכתי במצוות שצריך לעשות עם הקורבן, בין אם מקריבים קורבן בבמת יחיד או בבמת ציבור? בבמה של כמו נו וגבעון, שזה במת ציבור. דבר ראשון, סמיכה. האם צריך לסמוך את עצמו, להישען על הקורבן לפני שמקריבים אותו או לא? בבמת ציבור צריך, בבמת יחיד לא צריך. ושחיטת צפון, האם צריכים לשחוט את הקורבן דווקא בצפון המזבח? בבמת ציבור כן, בבמת יחיד לא. ומתן סביב, האם צריך לתת מתנות בכל ארבע צדדים של המזבח? בבמת ציבור כן, בבמת יחיד לא. ותנופה והגשה, שמניפים ומגישים את המנחה, זה נעשה דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד. רבי יהודה אומר, אין מנחה בבמה. ולכן לא שייך את הדברים שעושים דווקא בבמה, לא היו עושים את זה בבמה בכלל. מה תבאר מאיפה לומדים שאין מנחה בבמה? עוד דברים שלמעשה יש הבדל בין במת יחיד לבמת ציבור, וכיון דווקא כהן עושה את העבודה, זה רק בבמת ציבור, בבמת יחיד יכול כל אחד ואחד מעם ישראל לעשות את כל עבודות הקורבן, ובגדי שרת, האם צריך ללבוש בגדי שרת בשביל לעשות את העבודה? בבמת ציבור כן, בבמת יחיד אתה מגיע עם בגדים אזרחיים ועושה את כל העבודה. ובגדי שרת אמרנו, וכלי שרת, זה דווקא יש בבמת ציבור צריך כלי שרת שהוקדשו לבית המקדש, אבל בבמת יחיד לא צריך כלי שרת. וריח ניחוח, זה שצריך להעלות את הקורבן כשהוא טרי ולא לצלוט אותו קודם ואז להעלות אותו על המזבח, כדי שכשהוא טרי ואתה מעלה אותו על המזבח, אז כשאתה מקריב אותו זה עושה ריח ניחוח. התורה דורשת את זה, זה דווקא נאמר בבמת ציבור ולא בבמת יחיד. ומחיצה לדמים, זה שצריך לעשות מחיצה באמצע הגובה של המזבח כדי לדעת איפה לזרוק את הדמים של הקורבנות, כשצריך לזרוק, לשים את הדם שלהם למעלה ואיזה למטה, זה דווקא בבמת ציבור. בבמת יחיד זה לא משנה, אפשר לזרוק את הדם באיזה מקום שרוצים לגבי המזבח, בין למעלה בין למטה, לא משנה איזה קורבן. וריחוץ ידיים ורגליים, זה שצריך לפני שעושים את העבודה לריחוץ את ידיים ואת רגליהם, זה נאמר דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד. הדברים הבאים שייכים גם בבמת יחיד, אבל הזמן, זה שהאדם מקריב את הקורבן על מנת שיוכלו אותו אחרי זמנו, שזה הופך להיות פיגול, והנותר, אם משאירים את הקורבן אחרי זמנו, מי שאוכל מזה, זה שהוא חייב קראת, והתמה, אדם תמה שאוכל קורבן, זה שווין בזה ובזה, גם קורבנות שהוקרבו בבמת יחיד, אז שייכים בהם שלושת הדברים האלה, דין פיגול, נותר ותמה. עד כאן השיעור על דף קוף י' ב'.